מסכת חולין דף פי גימל, אנחנו ממשיכים לבאר מהי שיטתו של סומכוס שלוקה 80. אומרת כאן הגמרא, תשמא, אנחנו בשורה החמישית, אכל שני גידים משתי ירחות, משתי בהמות, סופג 80. רבי יהודה אומר, אינו סופג אלא 40. כלומר, אנחנו שאלנו, מה התכוון סומכוס? האם הוא מחייב פעמיים מלכויות, דווקא כאשר הגופים הם חלוקים, או גם בכל שני זיתים על כל זית, בפני עצמו הוא יהיה מחויב במלכות. וראינו כאן ככה בברייתא, זו ברייתא שנראה אותה בהמשך, בדף צד א', אם אדם אכל שני גידים של גיד הנשה, ופה מדובר משתי ירחות של שתי בהמות, ולכן גם רש"י אומר שמדובר שתי הירחיים הללו הן הימניות, מפני שרבי יהודה סובר שזה נוהג רק באחת מהן, ופשיטה בגמרא כבר בדף צד א', שזה בצד ימני. אז אם אדם לקח גיד הנשה מירך ימנית של בהמה אחת, ועוד גיד הנשה מירך הימנית של בהמה שנייה, סופג 80, שתי מלכויות על כל גיד וגיד שאכל מן הבהמה הזו ומן הבהמה הזו. ושם כתוב שרבי יהודה אומר, אינו סופג אלא 40. שואלת הגמרא, מהי המציאות שרבי יהודה אומר שסופג שם 40? היחידה מן. אם יהיה מדובר באמת אילמה בזה אחר זה ובשתי התואות, כלומר הוא אכל מגיד אחד, והתרו ואכל, ועוד פעם התרו ואכל, מה הייתה מה דרב יהודה? דאמר 40 ותו לא. הרי הוא אוכל שני גידים, שני מסורים, הם מירך ימין, שירך אסורה, הוא צריך לקנות גם פה וגם פה. אלא לא במה מדובר, שהוא אכל אותן בבד אחת ובחד ההתראה. כלומר הייתה התראה אחת, והוא אכל גם מגיד הנשה הימני של הבהמה הזו, וגם מגיד הנשה הימני של הבהמה השנייה. ולכן אנחנו אומרים שרבי יהודה סובר שהוא חייב מלכות אחת. עכשיו מי הם אלו שבאמת אומרים מן תנקמה? מי הם תנקמה שהם אומרים שהוא חייב שתי מלכויות על שני הגידים, למרות שזה בבת אחת ובהתראה אחת? אומרת הגמרא, אילם הרבנן דפליגיה לדסומכוס, אם תבוא ותאמר שאלו רבנן אצלנו שהם חלוקים על סומכוס, אז קשה, ומה הטעם דקופין מחולקים פטרי רבנן? כלומר פה כשמדובר שהוא שחט אם ובת ביתה, ולאחר מכן את האמצעית, ושם מדובר בגופין מחולקים, הוא אכל באמצע את הבת, בהתחלה את האימא שלה וגם את הבת שלה, כלומר את שלושת הדורות, ושם מדובר שגופות מחולקים, ולמרות הכל פטרו רבנן מאוד מלכות, אמרו שהוא לוקח רק מלכות אחת. אז פה הכה, כאן כשיש פה שני גידים ושני גופים, שני איסורים שהם שונים, אז לא כל שכן שיפטרו אותו מאוד מלכות. למה? כי כל העניין של גוף זה דווקא לגבי בעל חיים, אבל לא לגבי גיד שאין בו חיות בכלל. אז פה ברור הדבר שהם גם כן יהיו פוטרים מהשני, אל עליו סומכוסי. באמת יהיה מדובר שזו שיטתו של סומכוס, וסומכוס מחייב שתי מלכיות אפילו שהגופים לא מחולקים. אז לכאורה זאת הראיה, זה המקור לסומכוס. אומר מה? לא, לא חייבים. באמת לעולם מדובר שהוא אכל את הגידים בזה אחר זה, ולכן לפי תנא קמא הוא חייב שתי מלכויות. ודקאמרת, עכשיו אתה שאלת, מה איתמה דרב יהודה? אז למה רב יהודה לא מחייב אלא מלכות אחת? שם מדובר כגון דלת בכזית. כלומר, אין כזית אחד באחד משני הגידים, כלומר רק באחד מהם יש כזית, ובשני אין כזית. אז באחד הוא אכל כזית, בשני לא. ולכן הוא לא חייב אלא רק על הגיד שיש בו כזית. ותנא קמא לכאורה, למה הם יחייבו אם אין פה כזית? התן כמה באמת אומרים, שמי שאוכל גיד הנשא שלם, ואפילו אם בגיד הנשא שלם, אין בו כזית, הוא חייב, למה זה נקרא בבריאה, ובריאה אינה צריכה שיעור. אז אם כן כתוב את זה, אני אכלו ואין בו כזית, חייב, כך דעת הנקנה. ואילו רבי יהודה אומר, עד שיהיה בו כזית. נקרא פה את ההלכה בדבר הזה, מביא הרמב״ם פרק ח' מלכות מאכלות אסורות בהלכה ג', אכל כזית מגיד של ימין, וכזית מגיד של שמאל, או שאכל שני גידים כולן, אף על פי שאין בהם כזית, לוקה 80. אז גם אנחנו רואים שהלכה שלוקה 80, וגם אנחנו רואים שלוקה על גיד שלם, גם אם אין בו כזית, מכיוון שהוא בריאה. טוב, בעזרת שם אנחנו עוברים עכשיו למשנה הבאה, יש כאין משנה זו גם במסכת עבודה זרה. פה זה עניין של, שנוגע גם לדיני ממונות. אומרת המשנה, בארבעה פרקים בשנה המוכר בימל החברות צריך להודיעו, אמא מחרתי לשחות, ביתה מחרתי לשחות, ואלו הן ערב יום טוב אחרון של חג, וערב יום טוב שם של פסח, וערב עצרת, וערב ראש השנה, וכדברי רבי יוסי גלילי, אף ערב יום הכיפורים, בגליל. אמר רבי יהודה, מתי בזמן שאין לו רווח? אבל יש לו רווח, אין צריך להודיעו. הוא מודה רבי יהודה במוכר את האם לחתן ואת הבת התלה, שצריך להודיעו בידוע ששניהם שוחטים ביום אחד. בארבעה פרקים אלו משחיתים את הטבח בעל כוחו, אפילו שור שווה 1,000 דינרים, ואין לו ללוקח אלא דינר, כופין אותו לשחוט. לפיכך אם מת, מת ללוקח. אבל בשאר ימות שניינו כן, לפיכך אם מת, מת למוכר. אז אומר פה רשי, ישנן ארבעה פרקים בשנה שדרך ישראל לעשות סעודות. יש פעמים שאדם מתכנן סעודה בבר מצווה של הבן, בחתונה, שתהיה עוד שבועיים. אבל ישנם ארבעה פרקים בשנה, זמנים בשנה, שאנשים נוהגים לעשות סעודות, כך דרך ישראל. ולכן, מי שלוקח בהמה אינו לוקח אלא לשוחטה מיד, אומר רש"י, לפיכך מעדין. מי שמוכר בהמה לחברו, ויש לו גם את הבהמה וגם את ביתה, אז הוא מחר תחילה את אמה או את ביתה בו ביום, צריך שיאמר נדע לך שהיום מחרת אמה לשחוט או ביתה מחרת לשחוט, שמה כבר נשחטה, אנשים באים קונים ממש ביומו. אז היות שיש סבירות גדולה מאוד שגם הקונה השני שקנה את האמא או את ביתה ירצה לשחוט היום, לכן הוא צריך להגיד לו ולהודיע לו, דע לך שמחרתי היום את אמא או את ביתה. אם הוא אחר אתמול זה בסדר גמור, גם אם זה נשחט אתמול זה נשחט אתמול, אבל מכיוון שדרכם לעשות עכשיו, סביר להניח שאולי שחטו אותה היום, ואתה קונה, אז תדע שמחרתי את זו או את זו. עכשיו, מה עם ארבעת הפרקים? אז ערב יום טוב האחרון של חג הסוכות, והתוספות כותבים שבערב יום טוב ראשון של סוכות לא צריך להודיע לו למה, בגלל שכולם טרודים בסוכה בלילה, אז אין להם זמן להרבות בשחיטה. יש גם שואלים לכאורה, למה לא אמרו גם פורים? יש שיבה של החתם סופר מאוד מעניינת, שהוא אומר, זה מופיע בבגן אברהם בהלכות פורים, בסימן תפרש תדיבה, שהיו רגילים לשחוט לסעודת פורים עגלים דווקא. טוב, אז ערב יום טוב אחרון של חג סוכות, ערב יום טוב ראשון של פסח, ערב עצרת חג שבועות, וערב ראש השנה. וכדברי רבי יוסי גלילי, גם בערב יום כיפור בגליל היה צריך להודיע למה, כי בגליל היה מנהג פעם לאכול בשר בהמה בערב יום הכיפורים. זה דווקא בגליל, אבל בשאר המקומות לא אכלו בשר בקר, אלא עוף ודגים. יש כאלה שסוברים שאז בערב יום הכיפורים אנשים אוכלים דברים קלים, לא אוכלים בהמה. אמר רבי יהודה, מתי הוא צריך להודיע לו? בזמן שאין לו רווח. כלומר, כאשר הוא מכר את הראשון בערב החג, וגם את השני הוא מוכר בערב החג. אבל אם יש לו רווח, זה לא באותו היום. כלומר, לראשון הוא מכר אתמול, ולשני הוא מוכר היום שהיום זה ערב חג, הוא לא צריך להודיע לו. למה? כי מן הסתם, זה שקנה אתמול, שחט אתמול. ככה משמע פה ברש"י. אבל, מודה רבי יהודה אם אדם מוכר את האם לחתן, ואת הבת לכלה צריך להודיע לו למה, וידוע ששניהם שוחטים ביום אחד. כלומר, אפילו אם משפחת החתן ומשפחת הכלה קנו באותו יום, למרות, אפילו אם לא קנו באותו יום, זה קנו היום ואלו קנו שלשום, צריך להודיע להם, כי הוא יודע שהם משחטו ביום אחד, הם היו עושים את הסעודת נישואין, ואז גם המשפחה הזו וגם המשפחה הזו היו עושים את אותו הדבר. יש פוסקים שאומרים שמכיוון שבימינו הקצבים קונים בהמות במשך השבוע ושוחטים אותה ביום רביעי לכבוד שבת, לכן המוכר צריך להגיד לקצב השני שהוא מכר את האמא שלה. טוב, עכשיו בארבעה פרקים אלו משחיתים את הטבח בעל כורחו. כלומר, אם יש אדם שהוא הטבח, אלה הם היו מוכרי הבשר, פה ישנם זמנים שמחייבים אותו. הכוונה שאם קיבל דינר מלקוח ייתן לו בדינר בשר, אפילו אם איזה שור ששווה 1,000 זוז, חייב לשחוט אותו למרות שאין לו עוד לוקחים. אז אם אדם שילם לטבח, לכתב הזה דינר, לתת לו בשר בשווי של דינר אחד, ואין עוד אנשים שקונים לבשר, כופין אותו לשחוט ולתת לבשר גם כן בשווי הדינר. למה? זה רק בארבעה פרטים, פני שכאשר אדם משלם כסף באותם הזמנים, אז פה בזמן הזה, כפי שאנחנו נראה פה בגמרא, אז יש לו פה קניין על החלק בגוף של השור, למרות שהוא לא עשה משיכה, כמו שאנחנו נראה את זה פה בהמשך הגמרא. אז זה דין מאוד מאוד מיוחד. הוא שותף, הוא יכול לחייב אותו. ולכן, אם מת השור, מת הלוקח. למה? הוא מפסיד את הדינר. אנחנו אמרנו שיש לו חלק בשור. אם מת השור, הוא לא ייתן לו בשר. למה? כי זה הפסד שלו. הוא שילם, זה לא גרם. אבל בשאר ימות השנה לא ככה. כלומר, שני דברים. גם לא כופים את הטבח לשחוט, כי לא היה פה קניין משיכה. וגם הטבח יכול לחזור בו. לפיכר בשאר ימות השנה, אם מת השור, הוא מת רק למוכר. למה? כי כל השור שייך למוכר, וגם אם מישהו שילם למרות, הוא מקבל את הכסף בחזרה, כפי שאנחנו נראה את זה פה בהמשך. אומרת פה הגמרא, תנו רבנן, זו שאלה מאוד, יש פה כמה עניינים קניינים פה בגמרא, מאוד חשובים, בהלכות קניין. אז כתוב תנא, אם לא הודיעו, כלומר, המוכר לא אמר למי שקנה שור בארבעת הימים, הוא לא אמר לו מחרתי את אימה, עולר ושוחט ואינו נמנע. כלומר, הוא יכול לשחוט באותו היום, גם באותם ארבעה פרקים, והוא לא נמנע מלשחוט, להגיד אולי מחר גם את האימא או את הבת ולא הודיע לו. ראינו במשנה, אמר רבי יהודה, אמתי עכשיו, ואחר כך ראינו שמה רבי יהודה סובר, שהוא מודה אם מוכרים את האם לחתן ואת הבת לכלה, שאז צריכים להיזהר לא לשחוט. שואלת הגמרא על הלשון של המשנה. כלומר, אנחנו אמרנו ככה, הוא מודה רבי יהודה, אני קורא שוב את המשנה, במוכר כתוב, אמר רבי יהודה, אמתי בזמן שאין לו רווח, אבל אני אשכרה רצה להודיע. הוא מודה רבי יהודה, במוכר את האם לחתן ואת הבת לכלה, צריך להודיע בידוע ששניהם שוחטים ביום אחד. לכאורה, הלשון במשנה הייתה צריכה להיות אחרת. למה למתנה את האם לחתן ואת הבת לכלה? הרי יכול להיות שגם הוא מכר אם לחתן ובת לכלה. הוא יכל לבוא ולומר שהוא מכר אחת לחתן ואחת לכלה. למה צריכים להגיד את האם לחתן ואת הבת לכלה? אז אומרת הגמרא, כן, בכוונה. האם נמכרה לחתן והבת לכלה מדוע? מילת אגב אוכה כמה כלן דאוך א' מיתרא בחתן עצם בקלתא. כלומר, החתן עושה סעודה הרבה יותר גדולה מאשר הכלה, לכן הוא קונה את האם שהיא הגדולה והכלה, קונה את הבת שהיא הקטנה. ראינו במשנה שבה והפרקים משחיתים את הדבר ועל כוחו. שואל גם מה ועל הוא משר. הרי גם אם הלוקח נתן כסף, כסף אינו קונה. הוא לא משר את הבהמה. אז למה שוחט חייב לשחוט בהמה אפילו ששווה 1,000 דינר בשביל לקוח ששילם על דינר? נכון, הוא שילם. אבל לא היה פה קניין, הכסף לא קונה, אז למה קופים את הדבר? אומרת, אמר רבי יהודה, אמר רב, כשמשה אינה חינמי. פה מדובר באמת שהלקוח משר ועשה קניין. או, אז אם היה קניין משיכה של יום היחיד, אז למה בספר כתוב בשאר מות שנה כל נפחה מת, מת המוכר, אז ההורי המשך. אם זה משך, אז גם שאר מות שנה קנה, אז למה אתה לא קופט את הטבח לשחות כל השנה כולה? אין הכינה, ובאמת הוא מדבר. אמר רב שוב בר יצחק, לעולם מדובר שהוא לא משך. הוא לא משך בכלל. אז למה אתה אומר שהוא חייב לשחות לו באותם פרטים? כגון שזיקה לו על ידי אחר. כלומר, הוא עשה פעולה קניינית, המוכר מוסר על ידי אדם אחר, את השור, שלא בפני הלוקח ולא בידיעתו, כדי שהוא יעשה מעשה קניין, והוא יזכה עבור אותו לוקח, בשווי הדינר, אז יש לו זכות. ואם כן, ממילא, בארבעת פרקים הללו, זה זכות או לא, מי לא רוצה בשר בערב חג, בארבעת הפרקים, כולם רוצים, הוא בוודאי לא חוזר בו, זכין לאדם שלא בפניו, אתה יכול לעשות פעולה קניינית, דווקא לזכות אדם שלא בפניו, אבל אם אתה עושה פעולה קניינית, לא לזכות אדם, אתה לא יכול. אז פה בארבעת פרקים, בוודאי שכל אחד רוצה להבטיח את מקומו, יש הרבה אנשים שרוצים לו בשר, כל אחד רוצה חתיכה, וזו זכות הלוקח שלו בשר בחג, לכן זכין לאדם שלא בפניו, ולכן הלוקח קנה את הבשר, שפלוני זיקה בעבורו, למרות שהוא לא משך, אבל בשאור ימות השנה דחוב לא, כלומר זה חוב, הוא לא חייב לקחת בשר, אז אנחנו אומרים, אין חבין לאדם, אלא בפניו, לכן מכיוון שזה לא נעשה קניין בפני הלוקח, לא קנה שום דבר. אז אם כן, זו מציאות אחת. עכשיו, אומרת הגמרא, רבי לזר מעמיד את זה באופן אחר. רבי יוחנן אומר, רבי לזר אומר, אמר רבי יוחנן, בארבעה פרקים אלו העמידו חכמים דבריהם על דין תורה. דאמר רבי יוחנן, זו גמרא בא במציא, הדבר תורה מאות קונות. ומתם אמרו משיכה קונה, גזרה שמאמר לו, נשרפו חיתך בעלייה. כלומר, פה יש פה תירוץ של רבי לזר משמו של רבי יוחנן, שאין הכינה, מדובר באמת פה שהלוקח לא משך בכלל, זו המציאות, הוא לא משך בכלל, הוא רק שילם כסף, ולכאורה כסף אינו קונה, נכון? אבל מדין תורה, מאות קונות לו, ולא משיכה, אומר פה רשי, שרבי יוחנן סובר שדבר תורה מאות קונות, למה? מכיוון שנתן מאות למוכר, אין אחד מהם יכול לחזור, כמו שיש הקשם מהפסוק ונתן הכסף וכאן לא, אז ככה היה דין תורה, ובאו חכמים, והם תקנו שמאות אינם קונות. למה? שהרי מה אומרים חכמים? אומרים שמה יאמר, נשרפו חיתך בעלייה, הלוקח ישלם כסף, וזה קניינו, אחר כך אם לא מוכר, נשרפו החיתים שלך בעלייה, לכן הדבר הזה, הוא לא מוזכר באופן הזה, אבל באותם ארבעה פרקים, העמידו את הדין הזה, על מנת שאנשים יוכלו באמת לזכות לקבל בשר, לכן בערבי החגים הכסף קונה, יש פעולה קניינית בכסף עצמו. טוב, עכשיו אנחנו ממשיכים עוד באותו ודנו, משנה חדשה. מה זה נקרא לא תשחטו אותו ודנו ביום אחד? מה זה יום אחד? אז אומרת פה המשנה הבאה, יום אחד האמור באותו ודנו הולך היום אחר הלילה, וערב ובוקר. כלומר, מערב עד ערב, מצאת הכוכבים, נגיד עד צאת הכוכבים, וזו דרש רבי שמעון בן זומא, נאמר במעשה בראשית יום אחד, ונאמר באותו ודנו יום אחד, מה יום אחד אמור מעשה בראשית, היום הולך אחר הלילה, אף יום אמור באותו ודנו, היום הולך אחר הלילה. אנחנו יודעים שישנם דברים שבהם לא היום הולך אחר הלילה, יש דברים, לא כל דבר היום הולך אחר הלילה, אבל פה, בדין אותו בנו, זה הולך לפי יום שלאחר לילה, לילה ויום. ולכן אומר פה רשי, אם שחט את האם שחשכה, לא ישחט את הבת כל לילה, לכל יום המחורת. אבל שחט האם ביום, שוחט הבת בלילה, ואין הלילה אוכר אחר היום. כלומר, יכול להיות שפער של 24 שעות מלילה ללילה, וגם יכול להיות שאם הוא מחר את זה בבוקר, והשקיעה תהיה בשש בערב, בשבע בערב זה כבר יום אחר, ולכן הדבר נאמר, מעשה בראשית כתוב, והי ערב והי בוקר, וברשע כתוב ערב והדר בוקר, אז מכאן שהיום עולה אחר הלילה. אומרת לנו פה הגמרא, תנו רבנן, את זו דרש רבי שמעון בן זומא, לפי שכל העניין כולו אינו מדבר, אלא בקודשים, כאן אנחנו פה מדברים, ובקודשים לילה הולך אחר היום, זה דין שונה, יש גמרא בתמורה, שכל הדין של קודשים הולך לילה אחר היום ולא יום אחר לילה. זה הדין של קודשים. כך אנחנו רואים. אומר פה רש"י דכתיב, ביום קורבנו יאכל לא יניח ממנו עד בוקר. אז התורה בעצמה קבעה שהשחיטה היא ביום קורבנו עד בוקר. עלמא לילה של אחריו קרא יום קורבנו עד הבוקר. אז בקודשים באמת אנחנו יודעים שהלילה הולך אחר היום, ולא כמו שאנחנו אומרים שיום הולך אחר הלילה. אז אם כן הוא דורש, למרות שמדובר פה בקודשים, יכול אף זה אולי תגיד גם אותו ואת לא קרה, לכן הוא אומר לא, פה כתוב יום אחד, מעשה בראשית כתוב יום אחד, מה יום אחד מו מעשה בראשית יום הולך הלילה, אף יום אחד שנאמר באותו בנו, היום הולך אחר הלילה. אז זה חידוש שלמרות שמדובר פה בקודשים, בכל זאת פה מדובר בקודשים, והדין הוא שהיום הולך אחר הלילה, ולא הלילה הולך אחר היום. כאן אומרת אמרה, רבי אומר לא, יום אחד, יום המיוחד טעון כרוז, מכאן אמרו בארבעה פרקים, בשנה המוכר בהמה לחברו צריך להודיעו. עכשיו, מביאה כאן פה הגמרא שרבי אומר, יום אחד, יום המיוחד טעון כרוז. מסביר פה רש"י, יש פה ימים מיוחדים, שבהם אותם ארבעה פרקים שראינו במשנה, שהמוכר צריך מוזר להכריז אם המחר נשחוט, לכן כתוב לא תשחטו, לא תשחיתו, לא רק אתה לא תשחל, לא תגרום לאחרים לשחוט, לא תגרום לשחט בימים הללו, איבנה. אינה ממדרתי ביום אחד משמע יום מיוחד, למה הדינו, הילה ולהתאין קרות, לכן הדין הזה של יום אחד נאמר לדבר הזה. ומכאן הרבו שבארבעה פרקים בשנה המוכר במלך ואו, צריך להודיעו, אדרן הלך בשעה טובה פרק אותו ואת בנו, ובשעה טובה אנחנו מתחילים את הפרק הבא, כיסוי אדם. יש מצוות כיסוי אדם. כיסוי אדם נוהג בארץ ובחוץ לארץ, בפני הבית שלו, בפני הבית, בחולין אבל לא מוקדפים, ונוהג בחיה ובעוף, במזומן ושאינו מזומן, ונוהג בכהן מפני שהוא ספק, ואין שוחטים אותו ביום טוב, ואם שחטו, אין מכסים את דמו. חלק מהמשנה ראינו בדפים הקודמים. אומרת המשנה, כיסוי אדם לכאורה, למה צריך להגיד שזה נוהג בארץ ובחוץ לארץ, זה לא מצווה תלייה בארץ, אומר פה רש"י, משום דבעי למתנה בחולין, אבל לא במוקדשים, לכן אמר את כל הדין. אז כיסוי אדם נוהג בארץ ובחוץ לארץ, בחולין, אבל לא במוקדשים. זה דין מיוחד של כיסוי אדם לחסות אדם שחיטה באפר, דווקא בחולין, אבל עופות קודשים, למשל חטאת העוף ועולת העוף, כאשר עושים שם את המליקה, המליקה שבהם איננה מצריכה כיסוי אדם. אני אקרא פה את ההלכה ולאחר מכן נראה פה את הגמרא. כותב הרמב״ם בהלכות שחיטה פרק י"ד בהלכה ב', כיסוי אדם נוהג במזומן ובשאינו מזומן. לא נאמר אשר יצוד אלא בהווה, ונוהג בחולין ולא במוקדשים, בין קודשי מזבח ובין קודשי בדק בית. ואם עבר ושחטן אינו חייב לחסות את דמם. לכאורה, למה במוקדשים שם, במליקה, אין את הדין הזה של כיסוי אדם? אז שואלת פה הגמרא לאורה, במוקדשים, מדוע לא? למה לא יחייב? היא למה משום דרבי זרע, למה? דאמר רבי זרע יש דין, השוחט שחטן עפר למטה, וגם עפר למעלה, אז הוא לא שוחט על קרקע קשה, אלא על עפר רך, וגם עפר מלמעלה כדי לחסות בו את הדם שנאמר, ושפר את דמו וכיסהו באפר. אפר לא נאמר, אלא באפר, משהו שזה יהיה בתוך האפר, מלמד ששוחט צריך שייתן אפר מלמטה ואפר מלמעלה. אבל פה בקודשין באחל לא אפשר, אי אפשר לשים אפר מלמטה, למה? כי מולקים את העופות, ומזים את הדם, ואחר כך לוקחים עוד את הצוואר, והוא מיצה אותו על קיר המזבח, אז איך תשים את זה על אפר? איך להעביד? אם תאמר ליטיב, תשים אפר על קיר המזבח, לפני שמיצה את דמו, ולהתלב ותשאיר אותו ככה, כמוסיף הבניין, אתה מוסיף על הבניין של המזבח אפר, וזה אסור. למה? כי יש מידות מסוימות של המזבח, כמו שממש אנחנו ראינו את מידות המזבח, רבוע יהיה וכו' וכו', ואתה לא יכול להוסיף עליו. אז אם כן, אתה לא יכול, מה דכתיב? כתוב ששלמה המלך אומר לבן שלו, דוד המלך אומר לשלמה, איך בונים את צורת המקדש, אז הוא אומר, הכל בכתב, מיד השם עלי ישקי, בנבואה כל הצורה בכל מידות ולא משנים. ואם תגיד שהוא שם אפר ולא להבטלה, אלא סתם שם אפר כדי לקחת אותו, ואז זה לא חלק מהמזבח, אז האפר יהיה חציצה בין אדם למזבח, כתוב מיטה את דמו על קיר המזבח. אז ממילה אי אפשר כיסו את דם באפר מלמטה, לכן יהיה פטור אפילו מלמעלה. שואל דוגמה, מי אמר? נדה למטה לא אפשר, למה? כי אי אפשר לשים אפר למטה כמו שדברנו, אבל למעלה הרי אפשר לחסות אותו. ומה אכפת לי? ולאהב את כיסוי. ובאמת, אם תהיה מציאות כזאת שאדם לא יכול לחסות למטה, אז מה? הוא יבטל את מצד כיסוי אדם, אם אין לו אפשרות מלמעלה? הרי בוודאי, גם הדבר הזה אפשרי כשאין לך ברירה. מאיפה אני יודע? מילותניה, רבי יונתן בן יוסף אומר, שחט חיה ואחר כך שחט בהמה, אז חיה מכסים מדמה, והמה לא מכסים מדמה. אז פטור מלכסות, למה? כי דם הבהמה מכסה על אדם, אז התבטלה מצוות כיסוי אדם. לעומת זאת, אם שחט בהמה ואחר כך היה חייב לכסות דם חיה מלמעלה, למרות שפה יש דם של בהמה, אז אתה חייב מלמעלה. אז למה לא תגיד שמקודשין אני אחסה מלמעלה? אומר אמרה כי תרבי זרה, דאמר רבי זרה שם יש את הכלל של כל הראוי לבילם, אין בילם מעכבת בו. כלומר, היה כלי שבוללים בו את המנחה ב-60 עשרונות של סולת, לוקרים מנחה ושמן ובוללים, אז אין בילם מעכבת, גם אם לא בללת את הסולת ושמן, המנחה קשרה, כי אפשר לבלול אותה. אבל כל שאינו ראוי לבילה, אם תיתן יותר מ-60 עשרונות, אז הסולת השמן לא יכולים להתערבב, בילם מעכבת בו. אותו הדבר גם פה, אתה אומר דם חייל, דם בהמה, אז פה זה לא מעכב, הרי אתה יכול לשים אפר על הבהמה, אף אחד לא מונע אמרה, אבל במזבח אתה לא יכול לגמרי, עומד מה וליגרר, אז מה הבעיה? הוא ימצא את הדם על המזבח, אחר כך תגרור אותו, ותשים את הדם למטה המזבח וליגרר, תקיים מכיסוי הדם, ויש לי דוגמה לכך, מלותנן כתוב דם הניתז, על הסכין חייב לחסות, אפילו כאשר שוחטים בחלק מהדם אף על השחיטה חייב לחסות, על מדגרי הוא גורר את הדם מסכים ומחס אליהם. אז גם פה תגיד נרור ונחס אליהם מהמזבח. עומד אמרה, היא בקודשי מזבח, אם מדובר באמת באופות של קודשי מזבח, אתה צודק שמקריבים את המזבח החינמי, באמת יחייב בכיסוי, הוא גורר את הדם ומחסה. אבל המשנה במה מדוברת, אחה במה יסקינן, פה מדובר, במוקדשים, בקודשי בית הבית. הוא הקדיש אותם כדי שימחרו והשתמשו בדם שלהם לצורך בית הבית. עכשיו, העופות האלה אסורים בענה כל מה שלא נפדו, ואם הוא שוחט אותם, זו שחיטה שהיא לא ראויה, ולכן אדם לא טעון כיסוי במקרה הזה. אך מסתינה, מאמן בקודשי מזבח, אחת עומדת אמרה, ולפריקינו, אז אם כן, תפדה אותם ולחסינו, ואז יהיו מותרים באכילה, ואחר כך תחסה את הדם, אומרת הגמרא, בעינן העמדה והערכה. אי אפשר לבדות את זה לאחר כך. למה? אומר פורשי, שלא פודים את הקודשים לאחר עמדה, ונשפטו מהם, והעמיד את הבהמה לפני הכהן, והעריך את הכהן, אבל לאחר עמדה אינה יכולה לעמוד. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.